ברגעים אלה אני רואה לנגד עיניי את מורנו ורבנו הרב גורן זכר צדיק לברכה, מלבד כמובן שראיתי את דבריו בנושא, וזה ודאי אחריות גדולה להתייחס לנושא הזה, לנושא הרגיש, וכפי שהרב שר ישוב כבר הדגיש את דברי הרב גורן, הנושא המסובך הזה. אני קודם כל רוצה להקדים ולומר שהרגישות ומסירות הנפש לפדיון שבויים קיים בעם ישראל מאז קיומו. קראנו בפרשת לך לך, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18,300 וירדוף אדם. אומרים על זה חז"ל, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, הדה הוא דכתיב, אוטם אוזנו משמוע דמים. מפרש רש"י, אוטם אוזנו משמוע דמים, לא רצה לשמוע על דם רעו, אלא הלך ועזר אותו, שבוי. הוא בסכנת חיים, שבוי אצל גויים, הוא בסכנת חיים. כך שפדיון שבויים זה הצלת נפשות. ואברהם אבינו הסתכן בעצמו, הלך להילחם כדי להציל אותו. ולא רק הלך להילחם כדי להציל אותו, אומרת לנו הגמרא בנדרים, וירק את חניכיו ילידי ביתו, שמואל אמר שוריקם בזהב. מפרש רש"י שנתן להם זהב הרבה, כדי שיסכימו ללכת ולהילחם יחד איתו. כלומר, השקיע הרבה כסף בנידון, והסתכן בעצמו, כדי להציל את לוט. וכדי להציל את לוט, זה שנפרד ממנו, ויהיה על הצדום. וההמשך, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. אני אשתדל לא לחזור על דברים ששמענו זה עתה, על הערך הגדול של פדיון שבויים, דברי הרמב״ם הובאו מקודם, לא אחזור עליהם. רק אוסיף, כן, סעיף בשולחן ערוך. כל רגע שמאחר לבדות השבויים, היכד אפשר להקדים? הוי כאילו שופך דמים. כך כתוב בשולחן ערוך. אבל לא רק שיש עניין לבדות, מה שיותר מהר. כל רגע שאתה מחכה, אתה מסכן את השבויים. ואני מבקש בהזדמנות זאת, לפני שאני אמשיך בנושא, בדבר שאין בו שום שחרור מחבלים, אני מבקש להזכיר את יונתן פולארד. פה לא מדובר בשחרור מחבלים. יהודי שנמק בכלא זה 25 שנה, ובריאותו הולכת ומתרופפת כל הזמן. ועד כמה שאני מבין, איננו עושים מספיק כדי לשחרר אותו. ופה בוודאי שייכים דברי השולחן ערוך שהזכרנו אותם מקודם. ואם יכולה מכאן, מהערב הזיכרון הזה, לכבודו של מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה, שתצא קריאה גדולה, גם כיום, לעשות את הכל כדי לשחרר את אחינו יונתן, אז ודאי יצא מזה משהו מעשי ולא רק דיון. הוזכרה קודם, כבר על ידי הרב שער ישוב, הוזכרה, וזה דבר שכולם יודעים אותו, הרב שער ישוב הזכיר, אבל אני מוצא לנכון בכל מיני להדגיש אותו. כולם מכירים את המשנה, אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם. הגמרא מבררת מה הכוונה מפני תיקון העולם. מה זה מפני תיקון העולם? מביאה הגמרא שתי דעות. דעה ראשונה, הגמרא מביאה מפני תיקון העולם משום דוחקא דציבורא. משום דוחקא דציבורא, מפרש רש"י, אין לנו לדחוק הציבור ולהביאו לידי עניות בשביל אלו. כלומר, מפני תיקון העולם, לא שאסור לבדות יותר מקדמי דמיהם, אלא לא חייבים, לא חייבים להטיל על הציבור עומס כזה גדול. מה שהציבור חייב זה עד כדי דמיהם, אבל לא יותר. דעה שנייה, הידועה, כפי שגם נפסקת להלכה, משום דלא לגרבו ולייתו תפי, כדי שהם לא יחטפו יותר שבויים ויביאו יותר. ורש"י עצמו אומר את הנפקמינה, אומר רש"י, הנפקמינה, אם יש לו אב עשיר או קרוב שרוצה לבדותו בדמים הרבה ולא יטילהו על הציבור, זה הנפקמינה. לפי הדעה הראשונה אין שום בעיה, לפי הדעה השנייה זה אסור. כאמור, הגמרא מביאה את שתי הדעות והיא לא מכריעה. הגמרא מביאה שתי דעות, לא מכריעה, אבל בפוסקים מוכרע כמו הדעה השנייה, שאסור. למה? יש חשש שיחטפו, זה יורד את התיאבון לחטוף יותר שבויים כדי להרוויח יותר. הזכיר הרב שער ישוב את העניין של פדיון אישה. המשנה מביאה שנשבית חייב לבדותה. זה שייך לתנאי בית דין, נשבית חייב לבדותה. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, נשבית והיו מבקשים ממנו עד 10 בדמיה, מבקשים פי 10 מכפי שהיא שווה. פעם ראשונה פודה. פעם ראשונה הוא חייב לבדות אותה, אפילו במחיר של פי 10 מדמיה את האישה. מכאן ואילך, רצה פודה, רצה אינו פודה. והתוספות מבררים, רצה פודה יותר מכפי דמיה, אבל מכפי דמיה הוא תמיד חייב לבדות אותה. תמיד חייב לבדות אותה גם מהפעם השנייה ואילך. למה הוא חייב לבדות אותה יותר מכפי דמיה? מסביר הראש, אומר הראש ככה, אשתו כגופו, וכמו שאדם יכול לבדות עצמו בכל ממונו, אשתו נמי, כיוון דחייב לבדותה בתנאי כתובה, כמו שיש לה ממון דמי. מסביר הראש, וזה הסבר חשוב מאוד, אני רואה כאילו שהיא פודה את עצמה. היות שאדם את עצמו הוא יכול לבדות בכל מקום בעולם, בכל ממון שהוא. עכשיו, היות שהוא חייב לבדותה, הוא משועבד לבדותה, זה שייך לתנאי הכתובה, אז ממילא זה כאילו הכסף הוא בידה, והיא פודה את עצמה. לכן אפשר לבדות אותה יותר מממונה. למה אני מדגיש את ההסבר הזה של הראש, הוא חשוב? על יסוד זה, כותב הרב ישראלי, זיכרונו לברכה, שלמשל, אם אדם יבטיח את עצמו בחברת ביטוח, תמורת השלום שמשלם לה, שבמקרה של שבי יבדו בדמים מרובים, מאחר שבגיקון דע החיוב של החברה הוא כלפי האדם שהבטיח את עצמו בה, והם אינם אלא עושים שליחותו, רשאים הם ואף חייבים לבדותו בכל ממון שהוא, כפי שחיוו את עצמם כלפיו תמורת התשלום ששילם להם עבור התחייבותם. ואין תקנת חכמים שאין פודים את השבויים, אלא בכדי דמיהם מונעת זאת. שהרי באדם הפודה את עצמו, אין שום הגבלות. ולמה, מה ההדגשה הזאת חשובה? על פי זה נראה, כך דעתו, שמנקודת מבט זו, יש לראות את חובת המדינה בפדיון שבויי המלחמה, שכיוון שאלה יצאו למלחמה בשליחות המדינה ומטעמה להגנת העם היושב בציון, הרי קיימת ועומדת התחייבות בלתי כתובה אבל מובנת מאליה, שהמדינה צריכה לעשות את הכל בגבולות סבירים שאינם פוגעים בביטחונה הכללי, כדי לבדותם במקרה שיפלו בשבי. וכשם שקיימת התחייבות מעין זו לדאוג לרפואתם והבראתם במקרה של פציעה ונכות, וכן לדאוג למשפחותיהם במקרה של היפגם חס ושלום במלחמה, כן לא נופל מזה החיוב לנקוט כל פעולה שהיא לשם הוצאתם מן השבי. וכיוון שמה שהמדינה יכולה לעשות בזה הוא מכוח החיוב שקיבלה על עצמה תמורת השירות שלהם, הרי אין זה לכאילו הם פודים את עצמם, שבזה כמבואר לאל לא קיימת שום הגבלה ולא שייך בזה התקנה שאין פודים את השבויים יותר על דמיהם. אלה דברי הרב ישראלי. אבל שמה ניתן לומר שיש הבדל גדול בין הדברים, שזה לא אותו דבר. ושלמה, לפי ספרת הראש אני אומר, למה האישה, הבעל פודה את האישה, אפילו פי עשר, מה אומר הראש? היות שהכסף הזה משועבד לה, זה כאילו שהיא פודה את עצמה. אבל אני לא יכול להגיד שהמחבלים משועבדים לשבוי. ולכן אפשר לשחרר מחבלים מי יודע באיזה כמות. זה לא נראה שזה בדיוק אותו דבר. למרות שבכיוון, תהיה לך מחשבה, אני מבין. אבל מה שכן יש אולי להגיד, זה דבר אחר. יש בשולחן ערוך, כתוב כך, מי ששולח חברו בעסקיו ונתפס, החבר נתפס, יש אומרים, דים הלך בשבילו בחינם, חייב לבדותו, דהב אלי אלף כשואל שחייב באונסין. אמנם הרמה מביא שיש חולקים על זה, אבל אם אני שולח את מישהו והוא עושה לי את הדבר הזה בחינם, הוא שליח שלי, אני חייב לבדות אותו. ופה בוודאי ניתן לומר, המדינה שלחה אותם להילחם, המדינה שלחה אותם לאן שהם הלכו, אם מדובר בחיילים, אז היא אחראית להם. כאן בוודאי יש הבדל בין אזרח לבין חייל. בין אזרח ששבו אותו, שאותו אי אפשר לבדות אלא עד כדי דמיהם, לבין חייל, שהדין שלו הוא דין אחר. והעניין הזה, אני חייב להגיד, הרי הוא מסובך ורגיש, הזכיר כבר הרב שער ישוב את דברי מורנו ורבנו הרב גורן זכר צדיק לברכה, שבאמת המאמר שלו הוא מאמר חזק מאוד, מוכיח עד כמה שהדבר הזה הוא קשה, אבל בסוף הוא בכל זאת כותב, אולי בכל זאת היות שהמדינה שלך, אני, יש לי פה דבר, את הדברים שהוא כתב, אני אקרא חלק מהם, על אף כל האמור לאל, ייתכן שבמקרה של שבויי מלחמה, של חיילים שנשבו תוך מילוי שליחות של המדינה ששלחה אותם למשימות המלחמה, מוטלת חובה קדושה לעשות הכל לשחרורם, ואין עליהם כלל המגבלות של המשנה, אין פודים את השבויים יתר עד כדי דמיהם, משום חיילינו נפלו בשבי במילוי שליחות המדינה. ייתכן ולמדינה, ייתכן ולמדינה מוטלת החובה הבלתי מורערת לבדותם ולהוציא אותם מסכנה הקלה ביותר, ואין עליהם שום מגבלות של פדיון שבויים דאלמה, שום שהמדינה חייבת לבדותם בכל ממון שבעולם ובכל מחיר שהוא, שום שאחריות על חייהם מוטלת על המדינה ששלחה אותם לקרב ממנו לא חזרו. והוא ממשיך, אני לא רוצה להאריך, אבל אני רוצה להגיד עוד כמה משפטים. מוריי ורבותיי, בעצם כל מה שניסיתי לברר זה שלגבי שחרור חיילים לא קיימת התקנה של עד כדי דמיהם. אבל קיימים סיכונים גדולים בשחרור מחבלים. וזה אין שום שאלה, שקיימים סיכונים קשים מאוד בשחרור מחבלים, שהרב גורן זכר צדיק לברכה מזכיר אותם במאמרו. קודם כל, הניסיון מלמד שגם מחבלים שאתה משחרר אותם, הם חוזרים למעשי רצח כמו מקודם. אז יש בשחרור שלהם סכנה לציבור. אחר כך, זה בוודאי עלול לעודד את המחבלים המרצחים להגביר מאמצים לתפוס שבויים נוספים כדי לזכות במחיר גבוה יותר. שלוש, אם אכן אתה משחרר כל כך הרבה מחבלים, אז אין שום עונש שירתיע את המחבלים מרצח אנשים, נשים וטף, כי הם יודעים שתוך זמן קצר ישתחררו. אז אני יכול רק להגיד, זה שהעניין הוא, כדברי הרב גורן זצ"ל עצמו, מסובך מאוד, ומתוך הרגישות לשחרור החיילים מחד, ומתוך הסיכונים של שחרור מחבלים מאידך, אני קודם כל רוצה לומר, הבה ונחפש מדינת ישראל על זרועותיה הביטחוניים, תחפש קודם כל כל דרך שהיא, כולל דרך צבאית, כדי לא להזדקק לשחרור מחבלים. זה בראש ובראשונה. ואני אסיים, כפי שסיים הרב שר ישוב, יהיה רצון שלא נזדקק לכך בכלל.